ערב טוב, עם מי אני?
אתם מדברים עם אוזן אשר מאשדוד.
סליחה?
עם אוזן אשר מאשדוד.
כן.
לכן. רציתי... כבוד הרב...
שומע מאוד חבל, מאזין.
סליחה, רציתי לשאול את כבוד הרב על מצוות הוכחה.
כן.
לגבי בני תורה שהם בעצם בעלי תשובה ששינו את כל חייהם, כיצד צורת ההוכחה כלפיהם? אני אנסה לתת את זה.
כיצד?
צורת ההוכחה כלפיהם.
לכלפי מי?
כלפי בעלי תשובה שהם מבריחים בכוללים, לדוגמה.
לא.
אני אנסה להסביר את עצמי למה אני מתכוון. דוגמה, אם נוצרה שיחה או ויכוח, ועצת יתרה כמובן, בשני בעלי תשובה, ומסגרת הלימודים, תוך כדי הלימודים בכולל, ואברך אחר, שגם הוא בעל תשובה, שלומד מסגרת הכולל, השיחה הקולית הזאת היא מפריעה לו כמובן. האם הדרך ההוכחה צריכה להיות בעמד קול, או גורד וכעס? כלומר, זו הדרך הוכחה בני תורה, מכיוון שיאמר לעצמו, שכיוון שהם בחורים שגם בתוך היהדות, והם בחורים שחסו ללמוד בכולל, הדרך הוכחם היא בצורה בוטה ותקיפה, מכיוון שכבר עברו כביכול את שלב הקרבה אל היהדות, או לא להוכחם כלל, או שדרך התוכחה היא דרכי נועם לכל אדם, או שדרך אחרת שהרב יוכל להעיר את
בעת עינינו. הרמב״ם כבר לימד אותנו איך מוכיחים. בפעם הראשונה יוכיחנו בינו לבין עצמו, והכל בצורה, באהבה, כי יעשה את הכל שיראה לו שהוא אוהב אותו, ולכן הוא מוכיח אותו, ולא מתוך שנאה או מתוך חלילה איזה קינטור או איזה דבר אחר. אם לא שמע, אז יכול להוכיח אותו שנית. כתוב שאם זה דבר שציבור, הרמב״ם עצמו כותב, דבר הנעשה בציבור, או גורם הפרעה לכלל, והוכיח אותו פעם או שתיים, בינו לבין עצמו, ולא שמע, אז הפעם הבאה, השלישית, כבר יכול להוכיח אותו בעיני לעיני כולם. הרמב״ם אגב מוסיף שאחרי שלוש פעמים שלא שמע, והעניין הזה קשור לציבור ויש בזה חילול השם, מצווה אפילו לקלל אותו ברבים. זה נאמר על ענייני ציבור, זה לא על דבר כזה. לכן על מה שערערו בזמנו לפני כשנה, שמרן אמר מה שאמר ואיך התבטא בכל איזה לבלר וכל איזה זב חותם, ולצערנו גם מתוך המחנה שלנו החלו להעביר ביקורת, כל אחד נהיה חכם על מרן, ושכחו שזה הרמב״ם מפורש. וככה כמה שלי ידוע שמרן שענה בתשובה שלו ליועץ המשפטי, כשביקש לחקור אותו, אז אמר, למה הוא אמר מה שאמר, שכל דבריו מבוססים על דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שאם זה שצריכים להוכיח אותו, הוא נושא בתפקיד ציבורי, והוא עושה דבר שיש בו חילול השם, אז מצווה לחייבים להוכיח אותו ברבים ולבזותו ולקללו, כך לשון הרמב״ם.
כן, אבל כבוד
הרב, אבל בדבר שהוא לא קשור לענייני ציבור, ודאי שצריך להוכיח בסתר. אחרי שהוא לא שמע, אתה לא חייב בו, אבל אם הוא גורם הפרעה לאחרים, ואין אדם שמדבר בבית הכנסת, או אדם שמפריע את מהלך השיעור, אחרי פעם או שתיים שמוכיחים אותו בצורה עדינה או בצורה עקיפה, הוא לא שומע, זה מותר להוכיח אותו בכל רם.
ולהוכיח על מידות שאדם עושה בטעות, שהוא כעזרה...
לא, אני דיברתי איתך כללית, אל תתחיל איתי כעת לכל מיני עניינים פרטיים, וזה לא מה ניכנס...
כי להוכיח...
אשור להוכיח בין תורה או לא בין תורה. אני מדבר על מצוות תוכיחה זה על כל אחד מישראל, בין אם הוא בין תורה, בין אם הוא לא בין תורה. צריך להוכיח אותו. אגב, השייח כותב, מה זה הפסוק, אל תוכח לעץ ונשנאיך, הוכח לחכם ויהווך. אומר המשך, איך אפשר להוכיח חכם? הרי חכם לא צריכים להוכיח אותו, הוא לבד יודע מה אסור ומה מותר. אומר המשך, לא מדובר פה שהוא חכם, אלא כשאתה מוכיח אדם, אל תבזה אותו ותגיד לו חתיכת לב, חתיכת טיפש, חלילה, כי הוא לא ישמע אם אתה תגיד לו כך, אלא תאמר לו כך, הוכח לחכם, תאמר לו, אתה חכם, אתה איש מידות, אתה איש חשוב, אתה איש יקר, בלעתי עליך שאתה נוהג במנהג כזה ועושה מעשה כזה, הוכח לחכם. אז אני חוזר, אבל אם זה דבר שמפריע לאחרים, למשל מפריע את מהלך השיעור, הוא גורם ביטול תורה, או למשל יש אדם שבא כל פעם לכולל או לשיעור, לבית הכנסת או למקום, מספר חדשות, הוא מפריע את מהלך הלימודים, אז מותר לגעור בו. בהתחלה גוער בו בשקט, בעדינות, כשהוא לא שומע וממשיך את ההפרעה, מותר לעמוד ולגעור בו לעיני כולם. זה ודאי, זה על זה נאמר, מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. אז הכל תלוי לפי המקרה. אני לא יכול כרגע למנות לך את כל הפרטים, באיזה תנאים, באיזה מקרים. יש מקרים שצריך להוכיח בסתר ובענבה ובצניעות, ויש מקרים שאם זה לא עוזר, אז מותר וחובה להוכיח בגלוי, פשוט.
רק אם זה לא עוזר, כלומר, פעם ראשונה או שני, זה בסתר.
תראה, חשבונות שיש לאנשים באופן פרטי, כל אחד עם חברו, זה לא מקום לדון בהם ברדיו. אני מבקש סליחה. אני מדבר באופן כללי, דבר שהוא תועלת לכל המאזינים כולם.
כן, כן.
לדעת מה זה תוכיחה ואיך מוכיחים. כל טוב.
תודה רבה, כבוד הרב.
צריכה לעשות רצון בעלה, האם הבעל יכול לקפות על אשתו כל דבר, מה לאכול, מה לקנות וכו'.
זו בעיה בהחלט שקשה לענות עליה בשיחה אחת. אין ספק שלבעיה כזאת יש רקע. אם נוצרת בעיה כזאת, אז יש רקע מוקדם. הכל תלוי באיזה גיל נמצאים בני הזוג, והרקע שכל אחד הגיע ממנו. אם הבעל יושב ועוסק בתורה או לא, אם המידות של שניהם והתכונות הן טובות או שליליות, אם הם שומעים מוסר, אם יש להם סבלנות בחיים, איזה שפה הם מבינים. הכוונה, יש אדם שמבין שפה של איום, שהוא מטבעו הוא עושה דברים לא טובים, ורק כשהוא מאוים מכל מיני כיוונים, אז הוא נכנע ומפחד. אז זאת אומרת, הוא מטבעו רוצה לעשות הכל, רק כשהוא אין לו כוח, אז הוא מחפש את החלשים ממנו, ועליהם הוא מוציא את הכוחות שלו, במרכאות. צריך לזכור שהמשנה אמרה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה לא נקרא גבורה לאיים ולהשתלט ולהטיל מורה ופחד על הקרובים או על הרחוקים. גבורה זה להתאפק ולהבליג ולשתוק. האישה בוודאי שמחויבת לעשות את רצון בעלה ולכבד אותו, לתת לו אוכל שהוא אוהב, גם לפעמים ללבוש בגדים שהוא אוהב שהיא תלבש, לעשות את רצונו בגדר האפשר והמקובל במסגרת הבית, מסגרת המשפחה ובכל יתר הדברים. אבל הגמרא במסכת כתובות כבר התייחסה לזה, שאם הוא אומר לה למשל לא ללכת למקומות מסוימים, אם המקומות האלה אין שם פריצות ואין שם דברי תועבה, הוא לא יכול למנוע את זה ממנה. למשל, אם יש לה איזה חברות, החברות האלה לא שהן מקלקלות אותה חלילה, הן חברות רגילות מן השורה, לא יכול הבעל למנוע את זה ממנה. הגמרא אומרת, אפילו למשל אם היא רוצה לבקר איזה חולה, הוא חייב לתת לה את האפשרות הזאת, וגם אם היא רוצה אפילו ללכת לנחם אבלים, או חלילה להשתתף באיזה לוויה, הגמרא אומרת, מן דשפה דיספדונה, מן דקבע דקברונה, סדר העולם, העולם בנוי על הדדיות, על חיי חברה ודרך ארץ, שאנשים עושים חסד וגומלים אהבה וקשר איש עם רעהו. ולכן, ביות וזה כך, אז הבעל לא יכול למנוע את זה מאשתו, אבל פי שהאישה, מעיקר הדין, היא כביכול משעובדת לבעל, אבל משעובדת לבית, לשכינה הקדושה ששורה בביתם, ולא חלילה שהיא הופכת להיות שפחה או עבד נרצע של הבעל. אבל כדאי מאוד שיעסוק בתורה ובשעות הפנאי שלו, ישמע דברי תורה, ילמד דברי תורה, ואם הוא לא יכול, ואם הוא בוגר, אז הוא יכול לשמוע שוב הישראל, יכול לשמוע דברי תורה, ואז ידע שהעולם הזה הבל, והנה אנחנו רואים שאנשים בין יום או בין רגע עוזבים את העולם השם ישמור, ומה הם לוקחים איתם? רק מצוות ומעשים טובים. קנה השם טוב, קנה לעצמו. מי שפה בעולם הזה מתנהג לא טוב ומשאיר אחריו שם לא טוב, זה חבל שגם אחר מותו זוכרים אותו במקרים לא טובים, זוכרים אותו לא טוב, לא לטובה, וזה חבל. החיים שלנו עלי אדמות קצרים. היום אנחנו רואים שבעבונותינו הרבים כמעט אין יום שאין הורים שקוברים את בניהם, אפילו אנשים צעירים הולכים. אדם שנשאר פה בחיים, כמה צריך להודות לשם ולעבוד את השם באמת, להיות רגוע ולהודות לשם על מה שיש לו, כי יש כאלה שאין להם לא ידיים ולא רגליים, יש כאלה שאין להם עיניים ואין להם אוזניים, כאלה שאין להם בני מאיים, ויש כאלה שחייהם תלויים מהם מנגד, ומוכנים לשלם כל הון שבעולם רק בשביל שיוכלו לשתות מים ולאכול לחם וללכת כמה צעדים ברגל. אדם שיש לו את הדברים האלה, כמה צריך לשמוח ולהודות לשם יתברך. אז מה הוא מחפש לו דברים מיותרים, לריב עם אשתו ולריב עם בנה ולריב עם קרובה ולריב עם שכניו ולריב עם כל העולם כולו? מה איש ריב ואיש מדון הוא? לכן אדם צריך לקחת מוסר ולהיות דווקא בתקופה הזאת, להיות יותר רגוע ושלב, להיות יותר שמח בחלקו, להיות יותר מאופק, יותר יהיה מכבד את אשתו, מכבד את ילדיו, מכבד את קרוביו, דואג להם. בהפך, רבנו יוסף חיים כותב שהבעל צריך לראות את אשתו כאילו היא ביתו. כמו שאבא יש לו בת יחידה, איך הוא מפנק אותה, איך הוא דואג לה, איך הוא דורש לשלומה. וגם הבת הזאת, איך היא מכבדת את אביה. האישה אסור לה להרים ראש נגד בעלה ולהתחצף, לקרוא לו שמות גנאי או לכנות אותו בכינויים גרועים. יש בזה כמה איסורים, גם איסור לא תונו איש את עמיתו. אז יש איסור הונאה, והונאת דברים קשה יותר מהונאת ממון, זה חמור מאוד, שזה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון, כך אמרה הגמרא. אז כמה צריך להיזהר בזה? אז לסיכום, הבעל צריך לכבד את אשתו מאוד, והאישה צריכה לכבד את בעלה כפליים, ובזה תשרה השלום והאהבה ביניהם, והקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בכל בתי ישראל, וישמע בהם רק כל ססון וכל שמחה.
אמן ואמן. חזק וברוך כבוד הרב.
דור מלאכי אברהם מאשדוד.
שלום אדוני.
רציתי לשאול את הרב לגבי בריתות. אז אנחנו רואים שהסנדק יושב על כיסא שמיועד לסנדק, והמוהל תופס את התינוק, והוא לוקח איזה כיסא ככה, כיסא מסכן כזה מהאולם, והוא אומר זה הכיסא של אליהו הנביא. עכשיו, השאלה היא האם צריך לשים כיסא מיועד, מכובד לתינוק, או שהמוהל במקום שיקח כיסא מסכן מהאולם, שישים את התינוק על הסנדק ויגיד זה הכיסא של אליהו הנביא.
תראה ידידי, זה נושא בהחלט כאוב, ואני שמח שהעלית אותו על סדר היום. אולי יצא מזה איזה תועלת, היה זה ספרנו. ואם לא נתייסד השאלות ותשובות האלה, רק בשביל זה היה, אני חושב, דיינו. הנושא הזה, האמת, יש חילוקי מנהגים בין האשכנזים בספרדים בזה. מאז ומתמיד אנחנו כאן בירושלים עיר הקודש ידענו שהאשכנזים נוהגים את המנהג הזה שאמרת, לוקחים כיסא אחד גבוה, עושים אותו מפואר ומרופד בכתיפה וכדומה, וזה כיסא של אליהו הנביא. מה פירוש? פשוט מאוד, יושב על זה הסנדק בשעת הברית, ואת התינוק מנחים אותו על ברכב של הסנדק, וזהו, והסנדק יושב על גבי כיסא אליהו. הכל טוב ויפה, זה לפי הפשט ולפי מנהג האשכנזים בלבד. אבל מנהג הספרדים לא היה כזה, בשום פנים ואופן לא. אני יודע שחלק מהמרוקאים נוהגים כמו האשכנזים בזה, אבל אם תתבונן, החכמים שלהם לא נהגו כך, אלא כמנהג הספרדים. מנהג הספרדים היה שהסנדק יושב לו על איזה מקום גבוה, או על גבי שולחן, או על כל גבי איזה הצטבה או מקום אחר, היו עושים בכל בית הכנסת כיסא אליהו, כיסא קטן במיוחד, מזמינים אותו אצל נגר, מעשה ידי אומן, שאי אפשר לשבת עליו. כיסא הזה עטוף בפרוכת, ויש סוד בדבר, ושמים עליו רימונים מכסף, מעטרים אותו במיני בסמים, שמים עליו יותר מזה, היה גם ספר תנך עטוף בבד כתיפה מיוחד, בכיס בד מכתיפה, והיה מונח שם, כשיוצא יש ברית, השמש היה מוציא אותו, שם את הכיסא, ואת התינוק מניחים שם קוד תפילה. וככה מנהג, שאת התינוק לוקחים ושמים על גבי כיסא אליהו, ואומרים זה הכיסא של אליהו הנביא, זכור לטוב, מלאך הברית, שיתגלה ויראה במהרה בימינו, אמן. ואז אומר, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה מיטוב ביתך כי לא שחליך, ואז מברך על המילה ומל את התינוק. אז לוקח את הילד מכיסא אליהו, או נותנים לאיזה מישהו לכבד אותו בזה, ולוקח את הילד, שם אותו על ברכב של הסנדק ומל אותו. אז מתי שם על כיסא אליהו? אחרי שאבי הבן ברך, שכדשם במיטותיו הציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אומנים לו, כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסהו לצורה לחופה למצות ומעשים טובים. לוקחים את הילד, מכבדים מישהו או מוהל בעצמו, לוקח את הילד, שם אותו על כבי כיסא אליהו, ואומר את הנוסח הזה. אחר כך לוקח את הילד מכיסא אליהו, ומניח אותו על גבי ברכיו של הסנדק. זה המצווה. עכשיו, מאיפה המקור של זה? המקור של זה בשני מקומות בזוהר הקדוש, זה המקור שם. יש גם בפרקי דרבי אלעזר. אבל בזוהר הקדוש מפורש יותר, ושם כתוב שבאן צריכים להניח כיסא מיוחד לאליהו הנביא זכור לטוב, ולומר בפה, כך אומר הזוהר, ולמה? דה כיסא לאליהו הנביא, ואילה לשרת המן. אם לא יאמרו כך, לא יאמרו בפיהם שזה כיסא של אליהו, אליהו הנביא לא יבוא ולא ישרה שם. נחלקו שם המפרשים, הרמק והרעג, עד כמה שזכור לי. מה זה לשרת המן? יש פירוש, הרמק אומר, הוא יבוא אבל לא ישב. ואז יגרם לו כאילו עגמת נפש לאליהו הנביא. הרעג אומר, לשרת המן לא יבוא בכלל. ואותו תינוק הפסיד ביקורו של אליהו הנביא זכור לטוב. בכל אופן, אני חוזר ומדגיש, זה על פי הזוהר הקדוש. עכשיו, יש כאן דין של אל תיטוש תורת אמך. עדות הספרדים צריכים להיזהר בזה, כל בני עדות המזרח, לייחד כיסא מיוחד לאליהו הנביא זכור לטוב. יש כתוב שמפרסמים עושה מצווה. אני פעם אחת הערתי את הדין הזה, והזכיר את, יש בירושלים עולמי אור החיים, היהודי שם שממונה על האולם, שמע, הזמין כיסא נוסף, תאום לכיסא הזה של הסדק, ועד היום יש שם שני כיסאות. ולפי הרמק, הרמק כותב בפירוש בספרו אור החמה, שיש סוד בדבר, הכיסאות יהיו סמוכים זו אצל זו. כיסא הסנדק וכיסא אליהו לידו. כיסא הסנדק, הוא אומר, זה דוגמת היסוד, צריך שיהיה צמוד לידו כיסא אליהו, זה דוגמת המלכות. לפעמים אנחנו משתמשים בהטבע של בית הכנסת אפילו בתור כיסא אליהו, אם אין כיסא. או, מה אפשר לעשות? לפעמים נמצאים באיזה אולם, אז בדרך כלל באולמות הם לא יודעים את הדבר הזה. בכל שהם הכינו איזה כיסא, כיסא אליהו זה כיסא של הסנדק, אז לוקח איזה כיסא מגריד שמה מהאולם, כמו שאמרת, כיסא מסכן, לפעמים יש עליו עצמות של דגים, או ענב של תרנגולת, לא יודע מה שנשאר שמה, והם מניחים אותו שמה, ואומרים זה כיסא אליהו, אחסן מבלש, יותר טוב מכלום, אבל צריך לעשות כיסא אליהו, כי זה הזהרת הזוהר הקדוש. לחלילה לנו מלזלזל, או לוותר על המנהג הדפלא הזה, כי זה מנהג קדוש, כמו שאמרתי, שזה מובא בזוהר הקדוש, והזוהר אומר, אילה לשרת המן, אם לא, אליהו הנביא לא יבוא לשם. אז מי זה יערה בליבו שיוותר על ביקור אליהו הנביא אצלו בברית המילה? לכן, לכתחילה, יש להקפיד. אני לפעמים, שזה מתאר וזה מתאפשר אצל המוהל, אני מציע לו שהסנדק יישב על השולחן וישימו את התינוק על ברכיו, והכיסא המפואר הזה, הגדול, הענק, והמשוכלל הזה, יאחדו אותו לאליהו הנביא. יש שיחיה הרב מרדכי ססון, המוהל הירושלמי הידוע, יהודי תלמיד חכם גדול וגם ירא שמיים, ואיש ענוותן גדול, הרבה פעמים נענה לי ועשה את זה, עושה ככה. כי באמת צריך כיסא אליהו, צריך שיהיה כיסא חשוב, כמו שאמרתי. מובא, כך הביא רבי יצחק אלפיה, כך מביא הרב אהרון בן שמעון, כך הביאו כמה מגדולי ישראל, שהכיסא של אליהו המנהג הוא לעשות אותו כיסא קטן יפה בעטוף בפרוכת כתיפה, ושמים עליו רימונים ובסמים וכדומה, מעטרים אותו בכל מיני דברים יפים, כיאה למלאך הברית, שאנחנו שמחים שהוא בא לעמוד שם בברית ויושב שם על הכיסא. מה גם שלפי הזוהר הקדוש גם ככה משמע מהפוסקים, שכל ביאת אליהו הנביא זכור לברית היא ייצוג של השכינה, זה השכינה בעצמה. מה פירוש? הרי ברית תמיד נעשה בין שני צדדים. בברית צריכה להיות נוכחות של שניהם, ככותב הסורנו בפרשת וירא. וירא אליו השם ולא נמרה, כותב הסורנו, למה וירא אליו? אומר מפני שעשה ברית. ותמיד שעושים ברית, צריך שיהיה שני הצדדים יהיו נוכחים בשעת הברית. צריך שיהיה, אליהו נביא השם אצל אברהם אבינו זכה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו בא. לכן אנחנו מברכים שכדי שם במצוותיו הציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. שכמו שבברית של אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו היה נוכח, ככה אנחנו מבקשים שכעת יהיה נוכח. על הכעת אם אנחנו לא זכינו, אם לא זוכים, אליה הנביא בא, שכינה תבוא, ואז תשמיע על אותו כיסא. לכן צריך להכין כיסא. הוא הדין יש בזוהר הקדוש על גבי החופה שעושים בהקלה. צריך להיזהר בזה. לקחת תלית, חתחילה שתהיה תלית חדשה. חתן, שעושים את החופה בלילה, אז לברך רק שהיינו. ועם החופה ביום, יש לו שתי ברכות. גם להתעטף בציצית, וגם את הברכה של שהיינו. ואחרי ברכת שהיינו, עושים את התלית מעל ראש החתן והכלה. וצריך להקפיד שהתלית תהיה מעל ראשה של הכלה. ומדוע? הזוהר הקדוש שוב פעם, גם הזוהר כאן, הוא שהביא את המקור הזה. אמר הזוהר הקדוש, השכינה יורדת פיל לפעלה, ויש לה שבע חופות. אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים שבע קומות של אור מעל ראש הכלה. ולכן צריכים לברך שבע ברכות. שעת השבע ברכות צריך שתהיה פרוסת תלית מעל ראש החתן והכלה. והנה לכן, אם אין תלית, אז כל פרוכת אחרת וכל דבר אחר זה גם כמועיל. הרי האשכנזים מזה המנהג הם לעשות ארבעה עמודים עם פרוכת מלמעלה. אבל הספרדים נהוגים לפרוס תלית על ראש החתן והכלה. זה הטעם. מפני שהשכינה תבוא. לכבוד השכינה שהיא באה, צריכים לעשות מעשה בפועל, שהמעשה הפעולה הזאת תעשה גם את הדבר הרוחני שיבוא וישרה שם. אז זה, בשניהם דומים זה לזה. בחופה אנחנו פורסים תלית, אבל רק שלא צריך לומר שזה התלית לכבוד השכינה. אם היא מלא באה השכינה, רק צריך מקום שתשרה, אז תשרה על התלית, ואז הקלה מתברכת בכל... גם שבע חופות, שבע מדרגות של ברכה. יש בסוד גדול בהם. הרשש סידר שם כוונות נוראות, מה שנעשות בשבע ברכות. וגם כאן צריך מאוד להיזהר, שאלה שמברכים שבע ברכות יהיו תלמידי חכמים, יהיו אנשים הגונים, יהיו אנשים שבקיאים בברכות. ולא כל מיני עם שפה עילגת, ומדלגים, ובולעים מילים, זה חמור מאוד, זה חבל מאוד, זה גם בעיה הלכתית, שיוציאו ידי חובה את החתן ואת הכלה. וכיסא אליהו אותו עניין, יש עניין להכין כיסא מיוחד, צריך לומר בפה שזה הכיסא של אליהו הנביא. זה שעושים את הסנדק עצמו זה לא מועיל, זה לא נקרא זה הכיסא, זה לא הכינו, לא ניכר שהכינו בשביל אליהו כיסא, זה לא יועיל. ואני צריך כיסא נוסף נפרד בנוסף על כיסאו של הסנדק. עכשיו בוודאי אתה דקדקת יפה שצריך להיזהר, הרי לא חרבה ירושלים אלא שישבו גדול לקטן. צריך להיזהר בכבודו של אליהו, שליחד לו כיסא באמת יפה וחשוב ומכבד יותר מהכיסא של הסנדק. זה לא קורא את הסנדק, אני אכבד אותו בכיסא מפואר וחשוב. את אליהו הנביא, אני אביא איזה כיסא שלו יהיה ככה שלבדה, ואשים שם ואגיד זה כיסא אליהו. זה לא ייתכן לעשות את זה, זה לא יפה, לא מכובד. לכן, אם אפשר שהסנדק יוותר על הכיסא שלו, הכיסא הזה יהיה של אליהו, והסנדק יושב על השולחן או על איזה מקום אחר גבוה יותר, שיהיה נוח ומתאים למוהל, זה טוב מאוד. כל טוב.
תודה רבה כבוד הרב, ושנזכיר
רדיו שורי תורה 054-528-194. כאמור, אנחנו רוצים לזכות את כל המאזינים ואת כל אוהבי השם, כל אוהבי התורה, שיוכלו כמה שיותר שיגיע אליהם השיעורי תורה של מורנו ורבנו הרב הגאון בן ציון מוצף לשליטה, אחד מגדולי הדור בדורנו. 054-528-194. כל מי שיכול לתרום להחזיק את רדיו שיעורי תורה שמשדר 24 שעות ביממה רצוף שיעורים רק של מורנו ורבנו הרב הגאון בן ציון מוצף לשליטה, לא מפני חס ושלום שמזלזלים בכבודם של רבנים אחרים, אלא הציבור דורש את זה. אנחנו בתחילת הערוץ, בתחילת השידורים, היינו משדרים עוד ועוד רבנים חשובים וגדולים. פשוט הציבור דורש את הרב הגאון בן ציון מוצף לשליטה. אני קיבלתי כמה הרבה טלפונים ממאזינים שאמרו שברגע אנחנו שמים שיעורים של רבנים אחרים, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא אוהבים, אבל הרב הגאון בן ציון מוצף לשליטה מדבר לכל אוזן, כולם שומעים ומבינים את דבריו. אז בואו נחזק את הערוץ הקדוש הזה שמחזק עשרות ואלפים של מאזינים. עשרות. צריך לחזק את התורה בעם ישראל, במיוחד אחרי שאנחנו רואים שלא נותנים ליד התורה להרים ראש. 054-528-194, יזכו למצוות. שלום. שמתקשרים ומספרים